אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
מתוך מזמור למצרים, צדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עליה. פי צדיק יהגה חוכמה, ולשונו תדבר משפט. תורת אלוהיו בליבו, ולא תמעד אשוריו. צופה רשע על הצדיק ומבקש להמיתו. אדוני לא יעזבנו בידו, ולא ירשיענו והישפטו. שלום וברכה. שלושת הבשרות הסינופטיות, מתי, מרקוס ולוקס, שמות דגש רב על לידתו של ישוע, ומביאות אפיזודות מחייו ושליחותו בגליל, משום ששם העביר ישוע את מרבית זמנו. מה שלא הדגישו בשרות אלה, שהוא נהג לעלות לירושלים שלוש פעמים בשנה, בשלוש הרגלים. יוחנן לעומת זאת מביא רק אפיזודות בודדות מחייו של ישוע, והוא מתרכז דווקא בעליותיו לרגל ירושלים. ישוע פעל לפי לוח הזמנים של הקדוש ברוך הוא. לפי לוח זה, היה על כל גבר מישראל לעלות לרגל לבית המקדש בירושלים שלוש פעמים בשנה, בפסח, שבועות וסוכות. כך נהג גם ישוע, שקיים את כל תורת משה על כל פרטיה ודקדוקיה. בפרק ב' קראנו על עלייתו לרגל בפסח מיד לאחר הנס שבו הפך מים ליין במשתה החתונה בכפר קנה שבגליל. באותה הזדמנות סופר על תיהור בית המקדש והפיכת שולחנות החלפנים שבחצר המקדש. בפרק ה' מתוארת עלייה לרגל נוספת של ישוע, ובה מתואר נס הריפוי של החולה התשוש בבריכת בית חסדה. כעת הגענו לפרק זין שבו תתואר עלייה לרגל נוספת של ישוע, בחג הסוכות. אנו קוראים בפרק זין שבבשורה על פי יוחנן. אחרי כן התהלך ישוע בגליל. בנוסח דומה נוהג יוחנן לפתוח כמה מהפרקים של הבשורה. בפרק ו' תיאר יוחנן כמה אפיזודות משליחותו בגליל לאחר שחזר מירושלים. וכאן הוא ממשיך ומתאר את אותה התקופה. לכן הוא פותח במילים אחרי כן. לפי החישובים של הפרשנים, המאורעות שבפרק ו' התרחשו כשנה לפני ביקורו האחרון והגורלי בירושלים בחג הפסח. האירועים עליהם נקרא בפרק ז' התרחשו כחצי שנה מאוחר יותר בסוכות של השנה האחרונה בחייו של ישוע. הוא לא רצה להתהלך ביהודה מפני שראשי היהודים שם ביקשו להמית אותו. ישוע בחר להישאר רוב הזמן בגליל, שם היטיף במקומות רבים וחולל את מרבית מעשי הניסים שלו. הוא ריפא אלפי חולים, גירש שדים, טיהר מצרועים, הקים מתים לתחייה והראה את שליטתו המוחלטת על איתני הטבע, את יכולתו לשנות סדרי בראשית. הוא נמנע מלהאריך את שירותו בירושלים וביהודה מעבר לזמן המוקצב לעלייה לרגל, משום שמנהיגי היהודים ערבו לו בכל חג מאז שביקר שם בפסח וחולל מהומה בחצר המקדש. ישוע מילא את לוח הזמנים האלוהי שניתן בידו, והוא ידע שמנהיגי היהודים לא יוכלו להזיק לו, לעכב את שליחותו, עד לזמן שהוקצב לו. באשר למונח יהודים שבו משתמש יוחנן לעתים די תכופות כדי לתאר את מנהיגי הפרושים שרדפו את ישוע, אפשר לראות בפסוק זה דוגמה לטענה שהעליתי כי לא בכל המקרים בהם משתמש יוחנן במילה יהודים, כוונתו להאשים את כל היהודים באשמה קולקטיבית. כאן מזכיר יוחנן בפירוש את אזור יהודה כאזור הבעייתי ביותר, וכשהוא מדבר על היהודים הוא מתכוון למנהיגים של יהודה, ולא לעם היהודי באופן כללי. למרבה הצער, דורות רבים של מאמינים נוצרים גדלו על ברכי הפירוש הכנסייתי, שמתייחס לתיאוריו של יוחנן כאל כתב אשמה כלפי היהודים באשר הם. פסוק זה מתאר את הסערה שמתחוללת סביב דמותו של ישוע ושליחותו הציבורית. 6 חודשים מאוחר יותר תתגבר הסערה, ובפרץ של שנאה והשתלחות המונית תביא לסיומה הטרגי של שליחותו. מאזינים ומאזינות יקרים, סערה זו לא שכחה לאחר מותו, והיא עדיין מתחוללת במקומות רבים בעולם. דמותו של ישוע עוררה מחלוקות וריבים יותר מכל דמות אחרת בהיסטוריה האנושית. רבים האמינו בו והעידו לעתים בקידוש שמו של ישוע בחייהם על ישועתו הנפלאה. רבים עוד יותר סבלו מרדיפות מידיהם של אנשים שהתיימרו למלא את רצונו, ולא הבינו כלל שפעלו נגד רצונו או רצון האל ששלחו. כיוון שסוכות חג היהודים היה קרוב, כאן משתמש יוחנן במונח חג היהודים כדי לתאר את חגם של תושבי יהודה. העלייה לרגל לירושלים בחגים העמידה את יהודה כמרכז הלאום והדת של העם. חג הסוכות מתקרב ונשאלת השאלה הגדולה, האם יעלה ישוע לחוג את החג בבית המקדש כמנהגו מדי שנה בשנה, או שימנע מכך הפעם עקב הרדיפות מצידם של מנהיגי הפרושים ביהודה אשר מסכנות את חייו. אמרו לו אחיו, צא מכאן ולך ליהודה כדי שיראו גם תלמידיך את המעשים שאתה עושה, כי אין איש עושה דבר בסתר, ועם זאת מבקש להיות ידוע ברבים. אם אתה עושה את המעשים האלה, גלה עצמך לעולם, כי גם אחיו לא האמינו בו. אלו הם אחיו למחצה של ישוע, שנזכרים במתי פרק י"ג לפסוק 54, כשהוא בא אל עירו ולימד אותם בבית הכנסת, עד כי השתוממו ואמרו, מניין לו החוכמה הזאת ומעשי הניסים, הרי זה בנו של הנגר. הלא שם אמו מרים, ואחיו יעקב ויוסף ושמעון ויהודה. ואחיותיו הרי כולן פה איתנו. בשלב זה, כפי שמציין יוחנן, אחיו לא האמינו בו. אבל יעקב יאמין בו ויהיה לראש קהילת המאמינים בירושלים, כפי שנקרא באיגרת אל השליחים. הוא זה שחיבר את האיגרת שנושאת את שמו. גם האיגרת של יהודה נכתבה כנראה לידי אחיו הצעיר יהודה. ישוע לא הושפע מטיעוניהם שנבעו מתוך מחשבה אוהדת והגיונית למדי. הם רצו לראות את אחיהם מתפרסם ומצליח למלא את יהודו, אבל המניע לרצונם היה אנושי. ישוע ביצע ניסים בגליל והם חשו שהוא צריך להתפרסם גם ביהודה, ואף הביאו נימוק הגיוני בפסוק 4, כי אין איש עושה דבר בסתר, ועם זאת מבקש להיות ידוע ברבים. הם הציעו לו לנצל את ההזדמנות של העלייה לרגל ירושלים, כדי לחולל שם מעשי ניסים רעבתניים, ולשכנע גם את אנשי יהודה ומנהיגיה בכוחו הרב. אבל ישוע הייתה אג'נדה שונה, הוא לא פעל מתוך שאיפה לפרסום וכבוד. אמר להם ישוע, זמני טרם הגיע, אבל זמנכם תמיד בנמצא. ישוע פועל לפי לוח זמנים מוכתב מעת אביו שבשמיים, ולא לפי הציפיות של אחיו לפרסום וכבוד. הם פועלים לפי לוח הזמנים של העולם הזה, שבו הזמן שחולף מאיץ באנשים למלא את ציפיות החברה שסובבת אותם להצלחה מהירה. ישוע פועל לפי לוח זמנים אלוהי, ובו טרם הגיע זמנו לכבוד ופרסום. העולם איננו יכול לסנוע אתכם, ואילו אותי הוא שונא, כי אני מעיד עליו שרעים מעשיו. העולם הזה יאהב את אלה שנוהגים לפי הציפיות של העולם הזה, ואילו את אלה כמו ישוע, הנביאים שקדמו לו והקדושים שחיו בכל הזמנים, הוא שונא, משום שהם חושפים בפניו את החטא והרוע במעשיהם. עלו אתם לחג, אמר להם ישוע, אני אינני עולה לחג הנוכחי, כי זמני עוד לא נשלם. את זאת אמר להם ונשאר בגליל. ישוע הוא אור העולם, האור שחושף את העוולות והעיוותים המוסריים, ובזאת גם גורם לחוטא להתייסר בחטאו. ואם הוא מקשיב לכל הקורא לו לחזור בתשובה, הוא יחפש את הדרך הנכונה, הדרך חזרה לאביו שבשמיים. עצם נוכחותו של ישוע מהווה תוכחה וגערה לאנשים שרואים אותו ושומעים את דבריו. אבל תפקידו של ישוע אינו מסתיים בחשיפת הרוע. תפקיד אותו מילאו גם הנביאים שלפניו. הוא חושף את החטא כדי לעורר את החוטאים לחזרה בתשובה, מפני שהוא יכול להושיע את בני האדם מחטאם בישועה שיגשים על הצלב. ישוע פועל מתוך אהבה לחוטאים, וכך הצליח לשבור את הקרח של העוינות הקשה של החוטאים כלפי התוכחה של אדוני. שאול השליח הוא דוגמה לחוטא שהיה עוין את הבשורה ורדף את המאמינים. אולם לאחר שישוע נתגלה אליו בדרכו לרדוף את קהילת המאמינים בדמשק, ליבו נשבר והוא גילה את החמלה שבישוע המשיח. ישוע ידע שעדיין לא הגיע שעתו להיצלב. הוא ידע שההתמודדות הבאה עם הפרושים בירושלים, בעלי על הרגל בפסח, תוביל לצליבתו. הוא לא רוצה למשוך אליו תשומת לב מיותרת, בטרם עת. משום כך שלח את אחיו לעלות לרגל, והוא נשאר בגליל. רק לאחר שווידא כי שיירת העולים לרגל יצאה את כפר נחום, עלה לרגל לבדו ובעילום שם. ברם, אחרי שעלו אחיו לחג, עלה גם הוא, לא בגלוי, אלא כמו בחשאי. לכן חיפשוהו ראשי היהודים בחג ואמרו, איפה הוא? אכן חששותיו של ישוע היו מוצדקות. מנהיגי הפרושים חיפשו אותו בין הקבוצות שהגיעו מאזור הכנרת, בתקווה שיוכלו לתפוס אותו בעוד מעשה תוכחה או דרשה שמכוונת נגד הצביעות של הפרושים. ואז יוכלו לעוצרו ולהעמידו למשפט. אין ספק שתסכולם גבר כשהתקרב מועד החג, והוא לא נמצא בין העולים לרגל לירושלים. אפילו ערכיו יכלו להעיד שהוא נשאר בגליל, החליט שלא להגיע לירושלים לחג. התלחשות רבה הייתה על אודותיו בקרב המון העם. אלה אמרו שהוא טוב, ואלה אמרו לא, הוא מטעה את העם. אך איש לא דיבר עליו בגלוי, וזאת בשל הפחד מפני ראשי היהודים. שמו של הרב ובעל הנס מהגליל הגיע לאוזני רבים מבני ישראל. כמו כל מורה בעל כוחות יוצאים מגדר הרגיל, הוא עורך חילוקי דעות באשר לאישיותו ומעשיו. היו כאלה בעיקר בגליל שנרפאו ממחלתם בזכותו, והם כמובן חשבו עליו טובות ושיבחוהו. לעומתם היו אחרים, בעיקר מיהודה וירושלים, שנטו אחר דעת קברניטי האומה שרדפו את ישוע כמחלל שבת ומגדף שם שמיים. הללו החזיקו בדעה שאת הדעה אנו מוצאים גם בתלמוד, שישוע הסית והדיח את עם ישראל בכשפים שהביא ממצרים, בסרטת שעשה בבשרו. עד היום ישוע הוא דמות שנויה במחלוקת בעולם כולו, ועכשיו מצפה הוא לשמוע מפיך ידידי. מה חושב אתה עליו ומי הוא בעיניך? האפשרות שבה בוחרים רבים אשר רואים בישוע מורה רוחני טוב, אדם טוב שחי ולימד בתקופת בית שני, אינה מספיקה והיא אינה עולה בקנה מידה אחד עם העדויות שהוא הביא על עצמו בבשורות. בחצי ימי החג עלה ישוע לבית המקדש ולימד. אחרי שמנהיגי הפרושים נואשו מלמצוא אותו, גילו לתדהמתם שהוא עומד בבית המקדש ומלמד את דבר אדוני בגלוי ולאור היום. הוא לא בא בימי החג הראשונים, משום שאז הגבירו הפרושים את השמירה על השערים, כדי לערוב לו ולתופסו. הוא חיכה כמה ימים, ולאחר שהשלימו עם המצב, והרפו מתשומת הלב אליו, הוא יכול היה להיכנס העירה דרך שער הצון, וממנו להר הבית, ושם לימד את ההמונים. תמהו היהודים ואמרו, היאך זה יודע ספר בלי שלמד? הסופרים והפרושים שהיו מורי התורה ופוסקי ההלכה בעם, החזיקו במונופול על הפרשנות והוראת דבר אדוני. הם למדו את התורה והפרשניות משחר ילדותם, והיו מוסמכים להורות אותה. הם לא יכלו להבין כיצד יכול נגר מהגליל, שגדל בעיירה נידחת שבה לא היה כלל בית מדרש, ואיש מהפרושים לא טרח עצמו לסור וללמד שם. כיצד יכול היה לשלוט בדבר אדוני וללמדו בסמכות כה רבה? היאך זה יודע ספר בלי שלמד? הגלילים נחשבו לעמי ארצות ברובם, ורק מעטים מהם למדו דבר אדוני באופן מסודר. מבחינה זו הייתה יהודה וירושלים בראשה מתקדמת יותר מהגליל. בעיית ההסמכה הרשמית שחסרה לישוע הטרידה אותם יותר מהרבה דברים שאמר לגופו של עניין. הוא לא היה שותף לשיטות הפירוש המקובלות, ובדבריו ניכרים היו החידוש והרעננות, אם כי הבסיס לאמונותיו היה זהה לאמונת הפרושים. עד כמה קרוב היה ישוע לפרושים באמונתו עד ימיו האחרונים, אפשר להיווכח מהתשובה שנתן לשאלתו של אחד מן הסופרים. איזו היא המצווה הראשונה מכל? דיון אותו מתעדים כל שלושת כותבי הבשורות הסינופטיות. ישוע השיב לו, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך ובכל מאודיך. זאת המצווה הגדולה והראשונה. השנייה דומה לה, ואהבת לרעך כמוך. וכשהסופר מאשר את דבריו של ישוע ואומר, יפה רבי, אמת אמרת שאלוהים אחד הוא ואין עוד מלבדו, ולאהוב אותו בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, ולאהוב את הרע כנפשך שלך, הרי זה גדול מכל עולה וזבח. ישוע ענה לו, אינך רחוק ממלכות האלוהים. ישוע היה קרוב אל הפרושים, התייחס בכבוד לאמונתו והיה לו יחס חיובי לרבים מהם. תשובתו קרובה מאוד לתשובותיו של הלל אל הגיירים שבאו להתגייר, עד שקשה לחשוב שזהו המקרה היחיד שבו דיבר ישוע דברים טובים על הפרושים. בוודאי לא אחת צידד בזכותם, אלא שלמרבה הצער, כותבי הבשורות שחשו על בשרם את המלחמה בין היהדות הפרושית ליהדות המשיחית, שמרו רק ביטויים מועטים לטובת הפרושים, ונטו להכליל את כל היהודים הלא מאמינים, סופרים, פרושים וצדוקים, כמתנגדים לבשורה. השיב להם ישוע ואמר, תורתי אינה שלי כי אם של שולחי. ישוע חוזר ומדגיש בפני שומעיו, שאת דבר אדוני הוא מעביר ולא את המסורת של האבות. הוא אינו מורה ככל המורים, אלא נביא, בין האלוהים שמוסר לעם את הדבר שקיבל מאת האל, שהיה מורו ורבו האישי. מי שדוחה את דברו של ישוע, דוחה למעשה את המסר של שולחו. בפרקים ד' וה' הוא יוכיח שמי שדוחה אותו, דוחה את אביו ששלחו, וכאן הוא חוזר על עיקרון זה בהתייחסו לדבר אדוני. הרוצה לעשות את רצונו של האלוהים, ידע אם תורתי מאלוהים היא, או אם מעצמי אני מדבר. במזמור למד ד' ופסוק ט' נאמר, תאמו וראו כי טוב אדוני. ההוכחה לטובו של האוכל שאנו אוכלים, היא בטעמו ויכולתו להסביע כראוי את תאבוננו. כך גם בענייני הרוח, ישוע מזמין כל אחד מאיתנו לבחון בעצמו, למלא אחר רצון אדוני מתוך אמונה ובכנות גמורה, ולראות אם הוא מתנגש עם דברו שלו. מי שילמד לעשות את רצון אדוני וכך שהדברים שישוע אומר באים מהאל, והם אינם גחמות ליבו של אדם. מוכשר וחכם ככל שיהיה. מי שאוהב את דבר אדוני יאהב גם את ישוע. ישוע מסכם כאן את שלושת השלבים בחיי האמונה. ידיעה, אהבה וציות. המאמין נבחן בסופו של דבר בציות לדרישות האל. אוגוסטינוס פירש את הפסוק בכותבו, הבנה נכונה היא הגמול של האמונה. במילים הרוצה לעשות את רצונו של האלוהים, ישוע מתכוון בעצם לאמונה. האמונה תביא להבנה נכונה שמצידה תחזק את האמונה ותגרום למאמין לקיים את רצון אדוני. המדבר מתוך עצמו מבקש את כבוד עצמו, אבל המבקש את כבוד שלחו נאמן הוא ואין עוולה בו. שלחו של ישוע הוא האל, ומי שרוצה לעשות את רצון אדוני כמו ישוע, יגלה כי אדוני ישתול בו את דברו, והוא יפעל בתוהר ללא עוולה. למרבה הצער, האדם נוטה מטבעו אחר מנהיגים שמחפשים את כבודם שלהם. אם ישוע היה מנסה לבנות כת חדשה בהסתמכו על הניסים שעשה ועל הקריזמה שלו, הוא היה מושך אליו המונים, אבל הוא נתן את הכבוד לאביו שבשמיים. בהגיעת הראשונה אל הקורינטים בפרק ב' נאמר, האדם הנפשי אינו מקבל את דברי רוח אלוהים, שכן שכלות הם בעיניו, גם אין הוא יכול לדעת אותם, משום שהם נבחנים באופן רוחני. יש אנשים שקוראים את דבר אדוני, והוא נשמע להם חסר טעם או חסר תוחלת. ועכשיו פונה ישוע לפרושים שחקרו אותו, מאשים אותם ברדיפה בלתי צודקת. הלא, משה נתן לכם את התורה, ואין איש מכם מקיים את התורה. מדוע אתם מבקשים להרוג אותי? אתם מאשימים אותי בחילול השבת וגידוף שמו של האל, אבל תבחנו קודם את עצמכם, אתם, המתפארים בתורה הקדושה ומתיימרים לקיימה. האם מישהו מכם מצליח לקיימה ככתבה וכלשונה? אין אדם שיכול לקיים את התורה כולה. ולמה אם כן תתקפו אותי בחמת זעם שכזו על חילול השבת ותבקשו להורגני? אם הם היו מקיימים את התורה ברוח הנכונה, הם היו מקבלים את זה שהאל שלח כדי להושיעם. הם ידעו בליבם שישוע צודק במה שאמר, אבל לא היו מוכנים להודות בכך. השיב ההמון, שד בך, מי מבקש להרוג אותך? מסתבר שבמקום נוכחו עוד יהודים רבים, מלבד הפרושים והסופרים, אויביו המושבעים. התוכנית של מנהיגי העם ושל חלק מהם להרוג את ישוע הייתה בשלב זה תוכנית סודית, והם ביקשו לשומרה בסתר כדי שלא לעורר מהומות בקרב עולי הרגל. לכן ההמון נדהם מהכרזתו של ישוע וחשב אותו למשוגע אחוז שדים וחולה במחלת הרדיפה. ענה ישוע ואמר להם, מעשה אחד עשיתי וכולכם תמהים. משה נתן לכם את המילה, אלא שלא ממשה היא כי אם מן האבות. משה ציווה על המילה, וביום השמיני ימול בשר אורלתו, נאמר בספר ויקרא, פרק י' ב' ופסוק ג'. אבל מצווה זו ניתנה כבר לאברהם אבינו, והיא קדמה לזמן שבו נכתבה התורה. וגם בשבת אתם מקיימים את המילה. ובכן, אם נימול אדם בשבת כזה שלא תופר תורת משה, עליי כועסים אתם מפני שריפאתי כליל איש בשבת? אל תשפטו על פי מראה עיניים, משפט צדק שפטו. כמו שמצוות המילה דוחה שבת, כך שתינוק שנולד ביום שישי בשבוע, חייב לימול ביום השבת שבשבוע שלאחר מכן. כשהטעם לכך הוא, חללו עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. אין כאן מקרה של פיקוח נפש, כי עם קיומה של מצווה אחת שדוחה את קיום המצווה השנייה, אם הן מתנגשות אחת בשנייה. חייל שנמצא בשמירה ואינו יכול בשל כך להדליק נר של חנוכה, פטור מקיום מצוות הדלקת הנר, כי הוא ממלא מצווה חשובה הרבה יותר, והיא שמירה על גבולות הארץ. ישוע חורץ דין הלכתי וקובע שאם מותר לחלל את השבת כדי לקיים בו את מצוות המילה, קל וחומר שמצווה היא לחלל את השבת כדי לרפא חולה שסובל, או שיש במחלתו סכנת חיים ופיקוח נפש. ואכן התלמוד והיהדות נוהגים בדרך שהתווה ישוע, כפי שנכתב במסכת יומא שבתלמוד. רבי אלעזר אומר, אם המילה שנוגעת לאיבר אחד מתוך 248 האיברים שבגוף האדם דוחה שבת, על אחת כמה וכמה שהצלת הגוף כולו דוחה שבת. פסוקים אלה מוכיחים פעם נוספת שישוע לא התנגד להלכותיהם של הפרושים ולנוהג שלהם להתאים את התורה לצרכיהם המיוחדים של הזמן והמקום. הוא כן התנגד לטענה שחוקים הלכתיים שכאלה הם שווי ערך לתורה ולמצוות שניתנו מפיו של אדוני. תודה לאל על הזמן שניתן לנו ללמוד את דברו. להתראות.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.